פרק זן. ויקי השם המלך בביתו ואדוני הניח לו מסביב מכל אויביו. ויאמר המלך אל נתן הנביא, ראה נא אנוכי יושב בבית ארזים וארון האלוהים יושב בתוך המליאה. ויאמר נתן אל המלך, כל אשר בלבבך לך עשה, כל אשר בלבבך לך עשה, כי אדוני עמך. ויהי בלילה, ויהי דבר אדוני אל נתן לאמור, לך ואמרת אל עבדי אל דוד, כה אמר אדוני, האתה תבנה לי בית לשבתי, כי לא ישבתי בבית למיום העלותי את בני ישראל, למיום העלותי את בני ישראל ממצרים ועד היום הזה, והיה מתהלך באוהל ובמשכן, ובכל אשר התהלכתי בכל בני ישראל, הדבר דיברתי את אחת שבטי ישראל, אשר ציוויתי לראות את עמי את ישראל לאמור, למה לא בניתם לי בית ארזים? ועתה כה תאמר לעבדי לדוד, כה אמר אדוני צבאות, אני לקחתיך מן הנווה מאחר רצון להיות נגיד על עמי על ישראל, והיה עמך בכל אשר הלכת, ואחרית את כל אויביך מפניך, ועשיתי לך שם גדול כשם הגדולים אשר בארץ, ושמתי מקום לעמי לישראל ונטעתי, ושכן תחתיו אלוהים גזון, ולהוסיפו בני עוולה לענותו כאשר בראשונה, ולמן היום אשר ציוויתי שופטים על עמי ישראל, והניחותי לך מכל אויביך, והגיד לך אדוני, כי בית יעשה לך אדוני, כי ימלאו ימיך, ושכבת את אבותיך, והקימותי את זרעך אחריך, אשר יצא ממעיך, והכינותי את ממלכתו, הוא יבנה בית לשמי, וכוננתי את כיסא ממלכתו עד עולם. אני אהיה לו לאב, והוא יהיה לי לבן, אשר מאהבתו והוכחתי בשבט אנשים, וניגב מאדם, וחסדי ועשו ממנו כאשר אסירותי מי ימשהו, אשר אסירותי מלפניך, ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם לפניך, כיסאך יהיה נכון עד עולם. ככל הדברים האלו, ככל החיזיון הזה, כן דיבר נתן אל דוד. ויבוא המלך דוד הישר לפני אדוני, ואומר, מי אנוכי אדוני אלוהים מביתי, כי אבי אותני עד הלום, ותקטן עוד זאת בעיניך אדוני אלוהים, ותדבר גם אל בית עבדך למרחוק, וזאת תורת האדם אדוני אלוהים, ומיוסיף דוד עוד לדבר אליך, ואתה ידעת את עבדך אדוני אלוהים, בעבור דברך וכליבך עשית את כל הגדולה הזאת, להודיע את עבדך, על כן גדלת אדוני אלוהים, כי אין כמוך, ואין אלוהים זולתך, וכל אשר שמענו באוזננו, ומי כעמך כי ישראל גוי אחד בארץ, אשר הלכו אלוהים לפדות לו לעם, ולשום לו שם, ולעשות לכם הגדולה ונוראות לארצך מפני עמך אשר פדית לך ממצרים גויים לאלוהם. ותכונן לך את עמך ישראל לך לעם עד עולם, ואתה אדוני היית להם לאלוהים. ואתה אדוני אלוהים הדבר אשר דיברת אל עבדך ועל ביתו הקם עד עולם ועשה כאשר דיברת. ויגדל שמך עד עולם לאמור אדוני צבאות אלוהים על ישראל, ובית עבדך דוד יהיה נכון לפניך. כי אתה אדוני צבאות אלוהי ישראל גלית את אוזן עבדך לאמור, בית אבנה לך. על כן מצא עבדך את ליבו להתפלל אליך את התפילה הזאת. ואתה אדוני אלוהים, אתה הוא האלוהים, ודבריך יהיו אמת, ותדבר אל עבדך את הטובה הזאת, ואתה אל וברך את בית עבדך להיות לעולם לפניך, כי אתה אדוני אלוהים דיברת, ומברכתך יבורך בית עבדך לעולם. איזה פרק. כדאי לכם גם לעיין בדברי הימים, בפרקים המקבילים, ממש פרקים דומים, עם תפילות, ירדו להשם כי טוב, כי עולם חסדו, אחד המזמורים שבתהילים מופיעים גם בדברי הימים. על כל פנים, הפרק הזה, הפסוקים המרוממים, באמת הפסוקים המיוחדים, מסתיר כאן, יש כאן שאלה גדולה מאוד, קושייה חמורה ביותר, מסתתרת לה בין כפלי הפרק. בואו נראה אם אתם מצליחים לעלות עליה. מה, יש לכם משהו שקשה לכם בפרק?
שדוד עושה לא בונה
בית המקדש. אז מה קשה לך? אז הקושייה על מי? הקדוש ברוך הוא? שאל שאלה, אל תגיד שאלה, תגיד, זה משהו שמסתם בנשימה שאלה, שמתחיל בלמה. שאלה מספר אחת, אחרי כל הפסוקים היפים וכל הזה, למה דוד לא בונה את בית המקדש? זה שאלה מספר אחת, צריך לתת עליה את הדעת, מדוע? כן, עוד שאלה.
הרב, השם אף פעם לא נגלה לדוד ישירות?
נגלה, רק בפרק קודם ראינו.
אז למה הוא צריך נתן לנביא?
שאלה טובה, עוד שאלה. למה דרך נתן ולא דרך נביא באופן ישן? כן. עוד. כן, רואי.
הרב יעל, נחילה לכבוד שמעת. וחסדי לא יסור ממנו כאשר הסירות עימים שאול אשר... הסירותי מלפניך. קופץ ספר אחר. אני קהלת, הייתי מלך על ישראל בירושלים. ממשיך ואומר שמצב שלי לא משהו היום.
כן.
וידוע מזה קהלת.
כן.
שלמה המלך.
טוב, הגמרא אומרת, מלך ואידיוט ומלך, דווקא הוא חזר. חזר להיות מלך. טוב, אני רוצה להגיד לכם, מסתתרת פה עוד קושייה שלא לא ציינתם אותה, ואני... כן, אתה רוצה להגיד משהו?
למה
זה שמודיע לדוד
שהוא לא
יודע את המקדש?
פה
מודיע
שהוא לא
יודע את המקדש,
אז
אחרי
זה אומר
לו תודה. כן. חזק הוא בא. עלית על הבא. שכוח. אני טיפה יעצים את זה, בסדר? תראו, קודם כל זה ברור שהפרק הזה מנסה להיות סוג של ניצול הצלחה. ניצול הצלחה. כלומר, אחרי המשבר הגדול שדיברנו עליו בשבוע שעבר, בניסיון להעלות את ארון האלוהים פעם שנייה, פעם אחת זה לא הלך והיה פרץ עוזה, פעם שנייה זה כן הולך טוב מאוד, ובדברי הימים זה מתואר יותר בהרחבה, יותר בעריכות, איך דוד כינס את כל הנביאים וכל הכהנים ומזמורים ושירים וקורבנות וזה, וכל העם ממש מעמד מאוד מאוד משמעותי. ואז בעקבות ההצלחה הזאת דוד רוצה לנצל הצלחה בקודש ולפתוח בפרויקט של בניית בית המקדש. עכשיו אני רוצה טיפה שנבין מה מדובר. על זה, סביב זה הכל נע. בטח ובטח החיים של דוד המלך נעים סביב הנקודה הזאת. זה החלום של דוד המלך, לזכות ולבנות את בית הבחירה. זה לא רק החלום שלו, זה החלום של כל האומה הישראלית. זה גם סוד מאוד גדול, מה המקום המדויק של בית המקדש. אבל סביב הדבר הזה נעים החיים של דוד המלך. זה העניין. לבנות את הבית אשר, במקום אשר יבחר השם. ואנחנו יודעים שדוד המלך ממש לא ישן מהדבר הזה, לא ישן, לא נעם, לא נרדם, כמו שהוא מתאר בתהילים, שקראנו זה כמה פעמים אולי, תהילים קופה מבית, כן? אומר דוד המלך, שיר המעלות, זכור אדוני לדוד את כל עונותו. עונותו זה העינוי שלו, הסבל, דוד ממש סובב, מתענה. אשר נשבע לאדוני, נדר לאוויר יעקב. דוד נודר נדר, זה נדר החיים שלו. זה לא שום דבר אחר, זה נדר החיים שלו, זה השבועה שהוא נשבע. מה? אם אבוא באוהל ביתי, אם אעלה הרס יצועי, אם אתן שינת לעיניי לעפעפי תנומה, עד אמצא מקום לאדוני משכנות לאוויר יעקב. סביב זה הכל לא. לא, זה ישמענו באפרתה, מצאנו בשדיה וכו' וכו'. אז כאן זה מגיע. זה, דוד המלך. כובש את הממלכה נופלת בידיו, כל ישראל ממליכים אותו, הוא המלך הראשון משבט יהודה שמולך על כל ישראל, הארון מגיע לעיר דוד, ועכשיו לכאורה הגיע השלב שלא ציפה וחיכה דוד המלך כל חייו, שזה לבנות את בית המקדש. וגם הוא לא עושה את זה רק על דעת עצמו, הוא מבקש רשות ממי? מהנביא. בפנים שבוע שבוע דיברנו על מערכות היחסים, כהן, או לפני שבועיים, אני לא זוכר, כהן, נביא, זה. ומה הנביא אומר לו? לך על זה. הוא אומר לו, כל אשר בלבבך לך עשה כי אדוני עמך. לך, תעשה את זה. ופתאום מגיע שלט אין כניסה מהקדוש ברוך הוא. אתה לא. ולמרבה הפתעה, במקום שדוד, היינו מצפים שהוא, וידום דוד, כמו וידום אהרון, וידום דוד. קבר את הדין באהבה. אם זה הגזרה, אני... ברוך דיין האמת, אני לא מבין למה, מחצר בי, אבל הקדוש ברוך הוא גזר, אני מקבל את הגזירה. או לחילופין, שדוד יגיד את הפרק תהילים, אולי הוא אפילו יתנגד, יגיד רגע למה לא, מה רבי, ישאל. אנחנו פוגשים פה בהמשך של הפרק, איזה פסוקי הלל, ושבח לקדוש ברוך הוא, דוד מרוצה ומבסוט. סליחה שאני אומר, זה נראה שפתאום הפסיק לעניין את דוד בית המקדש, והתחיל לעניין אותו מה? העניין האישי. כי הקדוש ברוך הוא אמר לו, תשמע, אתה לא תבנה לי בית המקדש, במקום זה אני אתן לך נצחיות של הממלכה. ברגע שדוד שמע את זה, איזה יופי, מצוין, וכל התפילה שלו כאן, הוא כאילו מחזק את הקדוש ברוך הוא מצוין, באמת, תשמור על ההבטחה שלך, שתקים את הבית שלי ונאמן ביתי. זה נראה שבמקום להקים את בית השם, פתאום דוד עובר ועוסק בלהקים את ביתו, ביתו שלו, הכוונה בית המלוכה של דוד. זה לא ברור הדבר הזה, מה קרה כאן? כן,
זה בא ללמדנו שזה אחד הדברים הכי חשובים בחיים, הקמת ביתך, אבל ביחד עם זה תעזור לאומה ביחד להקים את בית המקדש. זה בדיוק זה.
כן, נכון. אז בואו נראה בעצם את, את המבנה שקיים כאן. גם שאול הלך לחפש אתונות ומצא מלוכה, ולמעשה גם דוד מבחינה רוחנית, אני כרגע מדבר מבחינה אמונית, קיבל הרבה יותר ממה שהוא ציפה. הרבה יותר. הרבה יותר. ואני רוצה ש... ננסה להבין את המשמעות הזאת, זו משמעות רדיקלית מאוד, דרמטית הייתי אומר, כאשר הקדוש ברוך הוא קוראת ברית נצחית עם בשר ודם. הרי בשר ודם היום הוא כאן מחר בקבר. היום הוא עושה ככה, מחר הוא מתהפך. איך אפשר לחתום עם ברית, על ברית עם בשר ודם? למעשה המבנה, המבנה המקובל, שאנחנו יכולים להבין אותו, זה המבנה של ספר שופטים. מה? עושים טוב, מקבלים שכר, לא עושים טוב, מקבלים עונש. אין ברית. אין מחויבות טוטלית. יש, אם חוזרים בתשובה, זועקים, נושאים. לא זועקים, אין נשים. וכאן, בפרק הזה, דוד מקבל הבטחה מהקדוש ברוך הוא על נצחיות מלכותו. זה הרבה יותר מבית המקדש. כלומר, העובדה ש... אתה מסכים או לא מסכים?
מאוד מסכים לזה, לבנות עם בשר ודם זה הדבר, ונותר אדם מהבהמה, עם בהמה אני לא אבנה, אבל לבנות עם בני אדם, עכשיו אחרי שהוא בחר בנו וכו' וכו', שמע, אנחנו קהלת מה שהוא אמר קודם.
אז דוד מקבל הרבה יותר מה שהוא רצה, כלומר, תשימו לב מה קורה כאן, בעצם דוד רוצה לעשות את הפרויקט המלכותי המרכזי שלו, של בניית בית המקדש. וזה ודאי דבר חשוב מאוד. הקדוש ברוך הוא עוצר אותו. קודם כל יש פה חזרה על מה שדיברנו בפעם שעברה. שזה יהיה ברור. יהיה לך ברור שזה לא דבר כזה פשוט לבנות בית להשם. הקדוש ברוך הוא מדגיש מאוד את כל מה שדיברנו בפעם שעברה, שבניית בית להשם זה לא איזה מין דבר מובן מאליו, רגיל. כן, הגיע השלב הזבונים. לא, זה דבר שהוא מופשט, שהוא פלא, שהוא סוד, שהוא נס. אבל על גבי הדבר הזה, אומר הקדוש ברוך הוא לדוד, הבן שלך יבנה את בית המקדש. כלומר, מלכותך תהיה נצחית. כלומר, יש כאן ברית שקוראת הקדוש ברוך הוא עם בשר ודם. זה הרבה יותר בית המקדש. גם כשבונים את בית המקדש, אתם יודעים, הרב הוא כותב, פוסק להלכה, שבית המקדש יבנה אותו מלך המשיח. למה? כי גם את בניין בית המקדש, בוא נגיד ככה, גם הורדוס יכול לבנות בית המקדש. הורדוס עשה את זה, את בית המקדש, בנה אותו מהמניעים הכי הפוכים לכל מה שבית המקדש אמור לייצג. הוא בנה את זה כדי שיראו איזה מלך...
הוא רק שיפץ.
מה?
הוא רק שיפץ. עזרה בנחמיה.
כן, תוספת מרובה על העיקר. חזר קוראים לזה בניין הורדוס. זה לא היה שיפוץ, אתה יודע, הוא הביא שיפוצניק. הוא הפך את הכל. הוא הרחיב את הארץ יותר מפי שתיים, בנה חומות, בנה סתיו, זה הגדיל את הכל. זה היה עולם אחר לגמרי. אבל למה הוא עשה את זה? לרומם ולהדר ולפאר את שם כבוד מלכותו? ברור שלא, אלא לרומם ולהדר את שמו שלו עצמו. כלומר, גם כשבונים בית מקדש, השאלה היא איך עושים את זה, ומה עושים את זה, ומאיזה מקום עושים את זה. גם אם דוד היה בונה את בית המקדש, זה עדיין היה יכול להתאפס כפרויקט של דוד, פרויקט מלכותי, פרויקט שנתפס כאיזה מין שיא של תקופה דודית, אבל זה לא נצחי. ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר לדוד, אתה לא. והלא, זה לא לא מוחלט. דוד עושה את הכל! חוץ מלבנות, הוא אוסף את הכסף, את הזהב, ואת העצים, ואת האבנים, אנחנו נראה את זה בדברי הימים, עושה את הכל, מכיל את הכל, אבל את האבן על אבן לא הוא יניח אל הבנו, כי זה עדות שבית המקדש זה חלק מפרויקט נצחי של מלכות בית דוד. אז לכן דוד כל כך שמח, כי ההבטחה של הקדוש ברוך הוא לנצחיות מלכותו היא בעצם כוללת בתוכה עוד הרבה, הרבה יותר מאשר בניין בית המקדש. בניין בית המקדש זה פרט משמעותי, חשוב, בתוך נצחיות מלכות בית דוד, שבשר ודם יזכה לכריתת ברית אלוקית נצחית, זה פלא עצום. זה בעצם מה שזה אומר, ככה הרב צבי מסביר בכמה מקומות, להבדיל מברית של בין שני בני אדם, שזה ברית הסכמית. אני קוראת איתך הסכם, יש לנו איזה מחנה משותף, ואנחנו אומרים למלא אותו. יש כאלה שקורטים בריתות רק כדי להפר אותם. פשוט... כן, יש אצל מוסלמים, יש הסכם חודייבה, נכון? חודייבה עד היום, שמוחמד קראת הסכם כדי להפר אותו בזמן ובתנאים שנוח לו, וגם עוד כמה מ... רשעי אומות העולם היו קורטים הסכמים.
אני לא מאבי
מלך. מה?
גרב.
כן. אחד ההסכמים הכי מעניינים בהיסטוריה, ככתובת סביבו מעניינת, זה הסכם ריבנטרופ-מולוטוב, שנעשה ערב מלחמת העולם השנייה, כשרוסיה וגרמניה מחלקות את פולין ביניהם. יש תכתובת בין סטלין להיטלר, שמתוארת. כאילו, כל אחד הרי שם יודע שהשנים רמי בין רמי ותחמי הכל בזה והוד זה ושמירה על האינטרסים ההדדיים ופשוט זה מי יפר אותו ראשון, זה הכל מי בשנייה, זה העניין של בשנייה שזה לא מתאים למישהו, טק יפרו את זה והתחיל להיצב בברוס אז כמובן אז זה ברית בבני אדם זה מה שנקרא ברית הסכימית כשהקדוש ברוך הוא קורא את ברית זה בעצם אומר שהוא כמו יורד עם חותמת ומחתים את העניין, זה יצירה חדשה, כן? כשקדוש ברוך הוא קורא את ברית עם, עם, עם אדם, ודאי עם עם, הוא בעצם שם פה איזושהי חותמת ויצירה חדשה אלוקית. אם הקדוש ברוך הוא קורא את ברית עם דוד ומבטיח לו נצחיות הממלכה, זה אומר שברגע הזה, ברגע הזה, דוד הפסיק להיות מלך, כמו נגיד, כמו שאול או משהו כזה, שזה מלך שהושג בהסכמת העם, עם הסכמה מלמעלה כמובן, אבל עדיין תלוי בהסכמת העם, ומעכשיו, מלכות בית דוד היא אחד מעיקרי האמונה של עם ישראל. לא סתם, הרי הרמב״ם שם את... אני מאמין בביאת המשיח, וביאת המשיח זה לא איזה מלאך שיבוא, ביאת המשיח הכוונה מלך מבית דוד, שהשלשלת נמשכה, שגם בימינו, עכשיו, בדור שלנו, יש בן אדם ספציפי, שהוא מזרעו של דוד המלך. יש כל מיני דעות בפוסקים, האם צריך להיות דווקא מזרעו של דוד מהאבא, מהבנים, או אולי גם מהבנות, יש כאלה... אומרים שזה גם מהבנות, אז יכול להיות כל אחד מיושבים פה. גם כן. אם זה מהאבא, אז צריך יוחסין, אבל אם זה מהבנות, אז הם התחתנו, שאולי כל מיני דעות, הרב מרגליות מביא את זה בסנהדרין, במסכת סנהדרין. כל פנים, גם בימינו, בדור שלנו יש בן אדם כזה, שהוא מזרעו של מלכות בית דוד, והוא נצחי, והשושלת לא נפסקת. זאת הבטחה אלוקית, זה נהיה חלק מדגים אל עיקרים. גם אחרי שבית המקדש נפסק, נחרב, אנחנו מאמינים במלכות בית דוד. במלך המשיח, זה נהיה חלק מהברכות, שאנחנו מברכים כל שבת. איפה? בהפתעה, אחת הברכות, מה עוסקת? הברכה השנייה בסוף ההפתעה, נכון? נו, מה? כן, איך זה מתחיל? במהרה ויבוא ו... איך זה מתחיל? צור כל העולים זה הראשונה. הברכה הולכת ככה.
גם
ב-18, כל יום נורים. 18, נכון, יצמח דוד עבדך מעט עצמיח, וכאן אותנו משועתך, והברכה השלישית, צמחנו בלי הנביא עבדך, ובמלכות בדוד, במהרה יבוא יגיד ליבנו, על כיסו לא יושב זר, כי בשם קודשך נשבעת לו, זה הפרק שלנו. כשאומרים את הברכה, צריך לכבד על הפרק הזה, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבוא נורא לעולם ועד, ברוך אתה השם מגן דוד. שם השם על הדבר הזה, על הברכה הזאת. אז זה הרבה יותר. אז לכן כשדוד עובר מיד לשלב ההודעה, כאילו הוא שוכח עם בית המקדש, הוא לא שוכח, אלא להפך. עכשיו מבין דוד שהבית שהוא יבנה, הוא יהיה מבריאה אחרת לגמרי. כן.
מלכות דוד, אבל זה בעצם פרט. זה משהו שהוא, אפשר להגיד שהוא שולי. למה? כי ידע לנו לפני זה בברכות של יעקב לאחים. לא אסור שבט מיהודה. אז זה יהיה דוד, זה יהיה משפחה אחרת מיהודה, זה לא כזה משנה, אז דוד גם, אם הוא מתרגש מזה, זה כן משהו פרטי. כי אם הוא רוצה עכשיו, אתה רוצה בית מקדש, אז משנה אם זה יהיה אתה, הדוד שלך, או קרוב אחר של המשפחה, זה עדיין ישבת מיהודה. אז מלכות בית דוד, הכוונה אולי מחסים את זה, לאסור שבת מיהודה, שדווקא מיישבת יהודה, דוד...
אז מה השאלה? אני לא מבין את השאלה.
אז השמחה של דוד פה היא בעצם אפשר לראות אותה כן בתור פרטי.
לא אסור שבט יהודה זה אמירה כללית, מאוד מאוד. שבט יהודה מונה מיליונים. ועכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה אתה. כל הברכה זה אתה. זה האישיות. עכשיו, זה כמו שתגיד, מה זה משנה, משה קיבל, הקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל, מה זה משנה, משה, אח של משה, בן דוד של משה. לא, לא, זה דרך משה. ואם תגיד שזה מילה אחת ממה שאמר משה רבנו היא לא מדויקת או לא נכונה, זה כפירה.
זכרו תורת משה
עבדי. בדיוק, זכרו תורת משה עבדי. אז בדיוק מה שקרה, אותו תהליך שעבר על משה, כעת עובר על דוד. זה הופך את דוד למלכות, את מלכות דוד למלכות נצחית, וזה מגדיר, זה נקודה מאוד חשובה כאן, מפני שזה מגדיר מעכשיו האילך, אנחנו נשים לב, וכבר התחלנו קצת לגעת בדברים האלו, שבגלל הפרק הזה, הנאמנות הנדרשת היא נאמנות לדוד עצמו ולא למלכות בדוד. כלומר, נאמנות רק למלכות בדוד לא מספיקה. צריך נאמנות לדוד עצמו. מי יתאה בדבר הזה? יואב. יואב יהיה נאמן מאוד מאוד למלכות בדוד, אבל לא לדוד בעצמו. ובכמה וכמה פעמים הוא יעשה נגד פקודות מפרשות של דוד המלך, ולכן הוא ישלם על זה בחייו. לכן דוד יגיד לשלמה, בסוף זה, אתה צריך לפגוע בו. מפני שברגע שזו ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, זה נהיה עניין מאוד מאוד אישי. כן, זה דוד, זה הבחירה האלוקית, הקדוש ברוך הוא בחר בו. אתה יודע, הטענה שלך, אם ניקח אותה במקרו, זה מה ש... לא שאתה התכוונת לזה חס חלילה, אבל זה מה שבעצם אומרים הנוצרים. כן, הקדוש ברוך הוא בחר פעם באיזה עם, שקראו לו עם ישראל, זה לא דווקא הם, עכשיו אנחנו, זה... העיקר שיופיע הרצון הכללי של הנביאים בעולם, זה מופיע על ידינו, זה כפירה. זה כפירה, ומזה הם עדיין לא חזרו בהם. למרות שחלק גדול מהנוצרים כבר יצא להם הטמטום של השילוש מהראש, הם כבר מבינים שזה שטויות ושזה אבל הבלים.
אחרי 67.
אחרי, לפני, זה, אבל הבחירה, העניין של הבחירה בעם ישראל כעם הנבחר, הם עדיין אוחזים בזה שזה הם. זה גם כחלק מהכפירה שלהם. חלק מהכפירה שלהם. אז זה נהיה כאן משהו מאוד מאוד אישי, ולכן עכשיו תשימו לב, אפשר לקרוא את הפסוקים האלה עוד פעם, איך דוד המלך מגיב. ויבוא המלך דוד וישב לפני אדוני, כן, נכנס כנראה לאוהל ויושב שם, ויאמר מי אנוכי, קודם כל הוא מתמלא פלא, מתמלא ענווה מהדבר הזה, מי אנוכי בדי כי יתן עד הלום, ותקטן עוד זאת בעיניך, אדוני אלוהים, ותדבר גם אליו צדך למרחוק. כלומר, ברגע זה מובטחת מלכות בית דוד למרחוק, הקדוש ברוך הוא כבר צופה למרחוק, וכאן כל הפסוקים האלה, הוא מזכיר את ההיסטוריה, מזכיר את הזה, ובאמת הדבר שחוזר כאן הרבה מאוד, זה הנושא הזה של הבית, פסוק קפה, ואתה אדוני אלוהים, הדבר אשר דיברת על עבדך ועל ביתו, הקים עד עולם, עשה כאשר דיברת, נקדש עמך עד עולם, וכו' וכו', כי אתה אדוני צבאות אלוהי ישראל, גלית את אותו עבדך לאמור, בית אבנה לך,
הקים עצה עבדך.
דילגת על כף ג'
פסוק
חשוב. מי כעמך כי ישראל גוי אחד בארץ, אשר הלכו אלוהים לבדות לו לעם ולעשו לו שם לעשות לכם לגדולה ונראות לארצך עם פעמך אשר פליט לך מצרים גויים וגויים ואלה, פסוק היסטורי. בקיצור, דוד עומד כאן ומדבר בשם ההיסטוריה, כי עכשיו נבנה פה שלב חדש ומשמעותי מאוד בהיסטוריה של עם ישראל, מלכות בדוד נבחרת ונהפכת להיות נצחית. זה הכלל, ותוך הכלל הגדול הזה נמצא בית המקדש כאבן יסוד, כדבר מרכזי, אבל בית המקדש זה לא איזה מין פרויקט עצמאי, אלא הוא חלק מ... למעשה ככה פוסק הרמב״ם. הרמב״ם פוסק של בניית המקדש, כמו שהזכרנו מקודם, הרמב״ם שם את מצוות בניית בית המקדש, לא בהלכות בית הבחירה, אלא בהלכות מלאכים.
יש גם בהלכות בית הבחירה, זה לא כל כך פשוט שהרב אמר, כי בהלכות בית הבחירה כתוב, המצווה הראשונה זה לבנות את בית הבחירה, אז להפיל על מלך המשיח.
מה?
בת
עשה,
לבנות את בית...
כן, אבל על מי היא מוטלת? לכל מצווה יש את המצווה, ועל מי היא מוטלת?
על המלכות? על המלכות של עם ישראל?
על מי היא מוטלת? על זה הרמב״ם עונה בהלכות מלכים. מלך המשיח, יש לו ג' תפקידים, לבנות בבית הבחירה. מה שאמרתי לך שם בהלכות בית הבחירה, זה מגיע כאן, זה התפקיד שלו, שלו, ולא של ה... זה מתחיל ממנו, ולא מתחיל מלמטה, שלו, ולקבל את ישראל ולכם מלחמות השם וכן
זה לא
פשוט, למה הדבר הזה בגלל שהיום משהו פשוט בחיים? יש משהו שהוא כן פשוט? אם תמצא משהו פשוט תספר לי עליו, אני רוצה להכיר.
לכן הרב זה מזכיר את זה שמכירים שאנשים בגלות אומרים מתי תעלו לארץ? לא, המלך המשיח יעלה אותם. זה גם כן כאילו יקבץ נתחי ישראל, אז יש להם תירוץ. למה הם נשארים מחוץ לארץ? להפיל על מלך המשיח זה קל להפיל עליו את כל הדברים האלה. אבל...
לא, עלי תמונות תחכים על הרמב״ם. אז תלך לקריב ובצבא.
אבל הרמב״ם בלכות בית הבחירה הוא לא כותב מלך המשיח. הוא כותב מצוות עשיר לבנות בית הבחירה. זאת אומרת, זה היום. היום חזרה מלכות לישראל. זאת אומרת, יש איזה סוג של מלכות. אז זה נוח כזה לנו, לפעמים ל...
טוב, אמן כן אמר עכשיו. הלאה. טוב, עכשיו אנחנו שואלים בכל אופן, רוצים רגע לחזור לשאלה, עומד כאן ברקע, יש כאן איזה ברקע, עומד כאן מדרש שכולנו מכירים אותו, שדוד לא בונה את בית המקדש בגלל שהוא
שפך דמים.
עכשיו, איפה זה כתוב?
השם אמר לו את זה, לא? שהוא לא אמר...
איפה זה כתוב?
ומלאכים לא רשום את זה?
שום מקום.
אתה שואל אותי, אני שואל אותך. פה זה לא כתוב. כלומר, מה שמונח אצל כולנו בתור דבר יסודי, למה דוד לא בנה את בית המקדש? כי הוא שפך דמים. זה לא כתוב כאן. בספר מלאכים. איפה זה כן כתוב? בספר שמואל, סליחה. איפה זה כן כתוב? מה? רגע, תנו לי רגע לזכר אם זה כתוב גם, זה בוא תראה שזה גם כתוב בדברי הימים. בואו נבדוק קודם כל את מלאכים. כן, צודקים, זה כתוב בדברי הימים, שנייה. ובואו נראה איפה בדברי הימים. וגם חשוב לדעת מי אומר את זה. מי אומר את זה?
דוד אומר את זה על עצמו.
בדיוק, בואו נמצא את זה רגע. מי שיעזור לי, אני אברך אותו כבר ברכות. כן, בפרק כ"ב, בדברי הימים א' פרק כ"ב, ויאמר דוד לכנוס את הגרים אשר בארץ ישראל, ויעמד חוצבים לחצוב אבני גזית לבנות בית האלוהים. תראו מה דוד כן עשה, הוא לא בנה, אבל הוא עשה כמעט הכל. הוא ברזל לרוב, למסמרים, לדלתות השערים, למחברות, הכין דוד, הוא נחושת לרוב ומשקל. והצי הרזים להם מספר, כי הביאו הצידונים והצורים הצי הרזים לרוב לדוד. ויאמר דוד, שלמה בני נער ורח, זה פרויקט לוגיסטי עצום לבנות בית המקדש, הוא נער. והבית לבנות לאדוני להגדיל למעלה לשם ולתפארת לכל הארצות. זה צריך להיות פרויקט עצום, הכי לנו, אני אעשה לו את הכל. ויחן דוד לרוב לפני מותו. בקיצור, דוד תפר את כל העסקה מכפריל ועדוש. ויקרא לשלמה בנו ויצווהו לבנות בית לאדוני אלוהי ישראל. ויאמר דוד לשלמה, פסיק, בני, אני היה עם לבבי לבנות בית לשם אדוני אלוהי. והי עלי דבר אדוני לאמור, דם לרוב שפכת ומלחמות גדולות עשית, לא תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת ארצה לפני. הנה בן הולד לך, הוא יהיה איש מנוחה, ואני חייתי לו מכל אויביו מסביב, כי שלמה יהיה שמו, ושלום ושקט יתן על ישראל בימיו. הוא יהיה בני בית לשמי, והוא יהיה לבן ואני ללעד, וכו' וכו'. ובעצם, כל הפרק שלנו, כאן דוד אומר אותו לשלמה, וממשיך כאן התיאור של כל הדברים שדוד כן הכין אותו. אז בעצם, התיאור הזה, התיאור של דמים רבים שפכת, הוא לא כתוב בספר שמואל, הוא כתוב בספר דברי הימים. למה זה משמעותי? זה חשוב שנבין למה זה משמעותי. מפני ש... ננסה להבין למה זה משמעותי, איפה זה מתואר, ולמה דוד מתכוון. קודם כל אני רוצה להגיד שיש דעה, היא דעה קצת מוזרה, חלומה, במדרש, או קצת רחוקה או קיצונית, אבל נזכיר אותה. יש דעה שאומרת, הופכת את הכל. ואומרת, הקדוש ברוך הוא אמר דוד, תשמע, בגלל שהזכויות שלך כל כך רבות, ובגלל שהיית מוכן למסור את הנפש בשביל ולהילחם, אם אתה תבנה את בית המקדש, אני לא אוכל להחריב אותו. כמו מה שאומרים על משה רבנו, שאם משה נכנס לארץ ובונה במקדש, אי אפשר להחריב את מעשי ידיו של משה. ולכן, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מפחד שישראל יחטאו וישתמשו בבית המקדש וזה, ואז אני לא אוכל להחריב את הבית, אני צריך להכות את ישראל, אני מעדיף להחריב את הבית, ושישראל ינצלו, אז לכן לא אתה תבנה. זו דרך אחת במדרש, בעיניי היא לא מתיישבת עם פשוטו של מקרא, כל כך, אבל אני מזכיר אותה כי היא קיימת. כל פנים, מה ההבדל בין דברים המתוארים בספרי שמואל ומלאכים לבין דברים המתוארים בספר דברי הימים? יש הבדל משמעותי, אנחנו נלך ויותר ויותר נחשוף ונגלה את הדברים האלה. יש המון דברים שכתובים בספר דברי הימים, ולא כתובים בספר מלאכים בעיקר. גם בשמואל קצת. המון דברים חשובים, דרמטיים. אני כבר כעת אומר את ההגדרה, אנחנו נעשה בהרבה מאוד שימוש בהמשך. מה שמופיע בספר שמואל ומלאכים, אלה דברים שקשורים למלוכה. למלוכה. מה שמופיע בספר דברי הימים, אלה דברים שקשורים למלאכים. אבל הם לא רלוונטיים, או כמעט לא רלוונטיים, או לא מספיק רלוונטיים למלוכה בעצמה, ולכן הם לא נכתבים בספר שמואל או מלאכים. אני אתן דוגמה אחת שהיא מאוד מאוד ברורה, ואז נחזור לסוגיה שלנו. מנשה. מנשה, אחד המלאכים שמלכו קודם כל הכי הרבה זמן, כ-52 שנה, ואנחנו יודעים מה כתוב עליו בספר מלאכים, שהיה המלך הרשע מכולם. מילא את ירושלים דם מכף רגל ועד ראש, עבד עבודה זרה, הכניס אותו לבית המקדש, כל הדברים הכי רעים שיכולים להיות, כתובים על מנשה. מנשה חזר בתשובה. הוא חזר בתשובה, וזה כתוב, אבל זה כתוב בדברי הימים. למה זה לא כתוב במלאכים? חזרתו בתשובה. תירוץ, תשובה. מפני שחזרתו של מנשה בתשובה הועילה למנשה בעצמו. הוא, הקדוש ברוך הוא דן אותו כבעל תשובה. אבל התוצאות של המעשים שהוא עשה, החזרה בתשובה שלו כבר לא הועילה. וזה ספר מלכים דואג להדגיש. לא רק שהתשובה של מנשה לא הועילה, גם תשובת יאשיהו אחריו, הנכד של מנשה, שהיה גדול בעלי התשובה, אומר הכתוב, ואף על פי כן, זה לא הצליח לדחוק את הרושם העצום שעשו 52 שנים הארוכות שמנשה מלך, למלוכה זה כבר לא הועיל. לך באופן ספציפי, זה הועיל, ומנשה, יש לו חלק לעולם הבא, לפי דעה במסכת סנהדרין, ואנחנו כרגע לא דנים בדמות עצמה. אבל האם זה הפך את הממלכה? לא. כלומר, יש, אתם יודעים, זה כמו מי שמדבר לשון הרע, כן, אז הוא עושה תשובה. בסדר, אז אתה עשית תשובה, אבל הלשון הרע ששלחת, היא ממשיכה להתגלגל, זה כבר לא יעזור, זה...
מה? מה? לך תאסוף את הנוצות אחרי.
כן, הנוצות, בדיוק. מכירים את המשל הזה? יש לפני כמה זמן, הוציא איזה רב אחד אמריקאי, הוציא כזה משהו נורא נחמד, כדאי לכם לראות את זה, היה לי את זה בבית פעם, כאילו הוא מתכתב עם הקדוש ברוך הוא דרך אימייל, ומכירים את זה, והקדוש ברוך הוא רוצה לתקן משהו, הוא רוצה לתקן לשון הרע, ואז מראים לו במחשב, מראים לו עץ כזה שהוא מתפתח, לשון הרע שהוא דיבר על איזה מישהו, הוא רואה איך זה ממשיך להתפתח, אז הוא מנסה לתקן את זה, הוא שולח הודעות לכולם, אז כולם חוזרים אליו, יש לך, איפה יש לך את הכתובת שלי, תמחק את זה, זה, והקיצור זה מתפתח, מתפתח, שם הוא מזכיר גם את הנוצות, עשה את זה נורא יפה.
זה פנטסטי.
כן, זה עשה. על כל פנים, כלפי מה הדברים אמורים? הדברים אמורים כלפי, כן, זה נכון שבניית בית המקדש, כפי שהיא מתוארת, כפי שהיא מתוארת בימי שלמה, אמורה לעורר, אמורה לעורר הזדהות של אומות העולם, כל אומות העולם באים לראות את בית המקדש, מלכת שבא מגיעה. זה נכון שבניית בית המקדש בראש הערים אמורה לבשר תקופה של שלום. אבל אנחנו גם לא יפי נפש כאלה ומתייפיפים וכאלה, וזה לא שאנחנו אומרים שברגע שבונים בית המקדש אנחנו כבר, לא, אנחנו כבר צריכים להניח את החרב. לא. נכון שהבית בהיבנותו אבן שלמה, מסע נבנה, וכל ברזל לא נשמע בבית בהיבנותו, כי באמת הבית עצמו הוא בשורה של שלום לאנושות. אבל אנחנו מבינים שזה לא יעבור בלי התנגדות. לא בית ראשון עבר בלי התנגדות, וגם לא בית שני. איך כתוב על צל נחמיה? אנחנו ביום בונים ובלילה מחזיקים בשלח או ברומח. זה לא יעבור גם בלי התנגדות של אומות העולם. לכן המלחמות של דוד הם חלק אינטגרלי מבניית בית המקדש. זה חלק. ואי אפשר להגיד שבגלל שדוד נלחם מלחמות השם, בגלל זה הוא לא בנה. אי אפשר להגיד את זה. מבחינה לאומית זאת לא אמירה נכונה. מבחינה לאומית, וזה גם עוד פעם פסק הרמב״ם, באותו שורה, הוא אומר, מלך המשיח יבנה בית המקדש, ומלך המשיח גם ילחם מלחמות השם, כפשוטו. זה יהיה באותה תקופה. בניית בית המקדש בוודאי ובוודאי תעורר התנגדויות של אומות העולם. ולכן, זו לא הסיבה המופיעה בספר שמואל. ספר שמואל מופיעה סיבה אחרת. אתה לא תבנה בית המקדש כדי שיבינו שזה פרויקט נצחי, שמתחיל בך ועובר לבן שלך וכן הלאה. דוד, באופן אישי, אומר, באופן אישי, אמר דוד, אני מזהה, באמת, באופן אישי, מבחינה לאומית אין בדבר הזה שום פסול, אבל באופן אישי, כן, כי ותיב ותפילה יקרה לכל העמים, עמים כאלה, מלכים כאלה, שאני דרכתי עליהם ורמסתי אותם וזה, אני מבין שיהיה להם קשה לבוא אחר כך לבית המקדש ולראות אותי ולהצליח להיות פנויים לעבודת השם. זה, אנחנו רואים, הרי כשדוד מגיע לשדה פלישתים, אז הם שר, זה דוד, שיקרא את גוליית, וזה, אז שר כולם נבהלים ממנו. אמר דוד, אני מבין שבאופן אישי העיסוק שלי בשפיכת דמים יקשה על אומות העולם לבוא לבית המקדש ולהתפלל ממנו. אז לכן דוד אומר את זה על עצמו. אבל זה לא מופיע לא בשמואל ולא במלכים, אלא זה מופיע כסוג של פרט. וזה כדי לדעת להבין שבניית בית המקדש בוודאי הוא ברור שלא תעבור בלי התנגדויות. בוודאי שאומות העולם התנגדו, והמלחמה באומות העולם הללו היא חלק מתהליך הבנייה בעצמו. דוד אומר, יותר נכון ש... תראה, יש איגרת של הרב קוק, קשורה קצת לעניין. יש לי איזה טוב קצת במרוקו היה מנהג אתם יודעים, תלמידי חכמים של ימינו הם חלק מ תנועה כללית שהכל נהיה יותר ספציפי. יש דרשן ויש ראש ישיבה ויש פוסק ויש, אבל לפני כמה שנים לפני זה היה כל תלמיד חכם היה צריך להיות גם פוסק וגם דרשן וגם שוחט, וגם מועל, וגם כותב, וגם סופר סתם. אבל במרוקו היה מנהג שהרב הוא לא שוחט. והרב קוק כותב באיגרת שזה מנהג משובח. הוא אומר, לא נאה, לא מתאים שאדם שהוא עסוק בלרומם את הקהל, וזה, ולדבר דברים, וזה, הוא גם מתעסק, ככה הרב כותב, בזביחת בעלי חיים. זה לא... אז שהשוחטים יהיו שוחטים, יהיו אנשים יראים וקשרים, והרב יהיה... כלומר, זה ודאי מצווה להיות שוחט, זה דבר כשר וזה מצוין, אבל יש דברים שאתה אומר, תשמע, אתה מגיע לרב, אתה רוצה שייתן לך איזה, פתאום, רגע, אבל לפני רגע הוא שחט איזה, זה לא מתאים, צריך שתהיה איזושהי הפרדה. אז גם פה, זה ברמה האישית, דוד אומר, זה גם באיזשהו סוג של שיחה, גם תדמיינו את הסיטואציה בדברי הימים, שיחת אב לבנו. דוד לא מפרסם את זה, כל ישראל תדעו, לא בניתי בית המקדש כי שפכתי דמים, זה בשיחה בין שלמה לבין דוד. תשמע, בני, שם מקריב הכתיב, בני, בנו. הוא מדבר אל שלמה, בדברי הימים, יש שם גם בני וגם בנו. בנו של מי? שלמה?
בשם.
מה? בנו של השם. זה בדיוק הפרק הזה, הרי מה הפרק הזה הקדוש ברוך הוא אומר לשלמה, לדוד? הבן שלך או הבן שלי? אז לכן שם זה מופיע בקריב ובכתיב. הוא אומר לו, נכון, איך זה כתוב שם? בני. קוראים בני, אבל כתוב בנו. מה אמרנו? זה פרק. ויאמר דוד לשלמה בני, ויאמר דוד לשלמה בנו. כתוב בנו, כתיב בנו וקריא בנו. בנו של הקדוש ברוך הוא ובני שלי. זה שיחה בין אב לבן. הוא אומר, תשמע, אני אגיד לך, אני מבין למה לא בניתי. איך יבוא מלך מואב לבית המקדש, הוא צריך לעבור דרכי, ואני מדדתי אותו בחבלים, והרגתי שם, הוא לא היה לו פרצוף להרים, זה לא היה, בלתי אפשרי. איך יבואו בני העמון, זה לא מתחיל בכלל. אז אני מוכן ללכת, הכנתי לך את הכל, הכל הכנתי. והמלחמות ודאי הם קודש, אבל הייתי בתפילה יקרה לכל העמים, ודוד לוקח את זה על עצמו. לא שהנביא אומר את זה עליו, ולא שהכתוב אומר את זה עליו, אלא הוא מספר את זה על עצמו. כן.
הוא אומר שהשם נגלה.
כן, אני יודע, הוא אומר שהשם נגלה, בסדר, זה ברור, אבל כשאתה בתור לומד תנ"ך קורא, אז מי זה שאומר את הדיבור הזה? יש, זה נראה אחרת לגמרי, אם נתן קורא לדוד אומר לו, קורא מה השם, לא תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת לפניי, וככה זה כתוב בפסוק, לבין אם אתה קורא, שזה מה שדוד אומר לשלמה. לא שזה לא היה, אבל אם זה היה, זה היה מאוד מאוד מוצנע. זה היה סעיף, סעיף נוסף במכלול הרבה יותר גדול ורחב. אז אם ככה בעצם אנחנו מגלים פה, שכמו ששאול הלך לחפש אתונות ומצא מלוכה, ככה גם דוד הלך לחפש בניית בית המקדש ומצא הרבה יותר מזה. קיבל נצחיות מלכותו. דרך אגב, זה עמד במבחן. פעמיים זה עמד במבחן. פעם אחת בספר מלאכים נצחיות מלכות בדוד. פעמיים. פעם אחת בזמנה של עתליה המרשעת, אמא של יהואחז, שכאשר הרגו את יהואחז בנה, היא עמדה והרגה את כל זרע הממלכה, ובמשך 7 שנים עם ישראל היה בטוח שמלכות דוד נפסקה. כי לא נשאר זכר למלכות דוד עד שבגיל 7 יהוידע הכהן הגדול הוציא ילד בן 7 מקודש הקודשים. ואמר, זה יהואש, הוא היה תינוק, בנו של יהואחז המלך, הוא סתר בבית קודש הקודשים במשך 7 שנים, ומי שהצליחה למלט אותו זו הייתה, מי יודע? המטפלת שלו, יהושבע קראו לה. יושב המטפלת, זכורה לטוב, היא בזכותה ניצלה מלכות בדוד, מילתה אותו. ואז הוא נהיה מלך, וגם כן, גם שם יש פער בין מלכים ודברי הימים, כשנגיע לשם בזאת השם עוד 3.5 שנים, נדבר על זה. זה פעם אחת, ופעם שנייה, איפה יותר מוכרת? אצל חזקיה. חזקיה המלך, לא מתחתן. בלי לחץ, אבל הוא לא מתחתן. למה? הוא צופה ברוח הקודש, שעתיד לעמוד ממנו בן רשע. אז הוא לא מתחתן. אז מגיע לישעיהו הנביא, הוא אומר לו, צב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. אומרת הגמרא מסכת ברכות, מת אתה בעולם הזה, ולא תחיה לעולם הבא. אין לך חלק לעולם. למה? הוא אומר לו, איפה, למה לא התחתנת? איפה, מלכות בית דוד, איפה ההמשך? אז הוא אומר לו, ראיתי ברוח הקודש, יהיה לי בן רשע. אז הוא אומר לו, ישעיהו, מה זה מעניין אותך? מה אתה מתעסק בחשבונות של הקדוש ברוך? אתה תעשה מה שאתה מצווה, אתה מצווה להמשיך מלכות בית דוד. אז הוא אמר לו, טוב, אז תביא לי את הבת שלך, אם אתה כזה דרשן טוב, תביא לי את הבת שלך, אולי הזכות שלי והזכות שלך תגרום, נתן לו את הבת, באמת יצא מנשה, רב שקה, מנשה, אבל היה רשע, רצח את סבא שלו, את ישעיהו הנביא, והיה מלך רשע מעין כמו, אבל ממנשה יצא יאשיהו, שהיה גם גדול בעלי התשובה. כלומר, אנחנו רואים שהנביא, למרות שהנביא ידע שעתיד לעמוד מלך שמבחינה אישית פרטית, הוא יהיה שיא הרשעה, עדיין נצחיות מלכות בית דוד קודמת. ההבטחה האלוקית קודמת לכל השיקולים הפרטיים. אז הנה, המבחן הזה עמד פעמיים כמעט נקטע מלכות בית דוד, והיא הצליחה. הפעם השלישית, זה מהכיוון השני, הזכרנו את זה כמה פעמים בחנוכה, זה ככה מפרש הרמב"ן, מדוע בא עונש על החשמונאים, שבעצם כל בית חשמונאי הושמד, וזה בגלל שהם בעצם תפסו את מקום מלכות בית דוד. בסדר, בתור הוראת שעה, מלחמה ביוונים, אז זה מובן, בסדר גמור, אפשר... זה, אבל מי הייתם צריכים לפנות את המקום ולהביא מלך משבט יהודה? ברגע שהכהנים נשארו מלכים, חרגו מתפקידם, פגעה בהם יד השם, ולא נשאר מהם, לא נשאר מהם זכר. כן.
איפה מלכות בית דוד נמצאת היום?
איפה? קודם כל, אנחנו כולנו בני שבט יהודה. אנחנו לא יודעים איפה נמצא, זה בדיוק העניין. חלק מ"ג עיקרים זה להאמין.
זה קודם
שכולם סבלנות. מה? איך יודעים שכולם שבט יהודה? מפני שבגלות האחרונה, בגלות בית ראשון, גלו לבבל שבט יהודה ובנימין. עשרת השבטים גלו קודם לכן בגלות אשור, ופוזרו, כתוב שירמיהו החזיר חלק מהם וכולי, אבל הגלות המרכזית, הציר ההיסטורי של עם ישראל, הוא סביב שבט יהודה ובנימין, ולכן קוראים לנו יהודים. כי אנחנו מזרעו של יהודה, אלא אם כן אתה כהן או לוי, אז אתה מבני משבט לוי. על האתיופים אומרים שהם משבט דן.
אבל יש היום יהודים שעלו מכל העולם.
בסדר, ומאיפה הם הגיעו לכל העולם? לא, בכלל. עשרת השבטים אומרים, עבד זכרם. עשרת השבטים אומרים, זה בני מנשה, אלה שמצאים בכל מיני מקומות רחוקים, דרום אמריקה, וכל מיני שבטים שלא היה להם קשר לתורה שבעל פה, ובכל אופן יש להם כל מיני מנהגים, ושייכים אותם לעשרת השבטים. יש יהודי, הרב אביחי, שזה המצווה שלו למצוא אותם. אבל בעצם רוב עם ישראל הוא תוצאה של הגלויות, הגלות המרכזית שגלתה לפרס ובבל, חזרה לארץ ישראל, ואז גלות בית שני שהגליטה את עם ישראל לאירופה, ומשם נפוצו היהודים בכל כל הארצות כולם. למדנו היום את העניין הזה. אנחנו רואים שבניית בית המקדש זה ככה פרויקט, תמיד שמח על הקריטת הברית הנצחית עם ביתו, וזאת השם נזכה שיקיימו בנו דברי ההפטרה, נכון? גם מה שאנחנו רואים חסדי דוד הנאמנים, וגם בזאת השם נתקיים בנו מגן דוד, ונזכה לראות בעינינו מלך מבית דוד, הוגה בתורה כדוד אביו, בשר ודם, שהוביל אותנו לפרויקטים האלה של בית המקדש וקיבוץ גלויות, אמן
ואמן. אמן. אמן.